ישראל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, איטל.
צהריים מעולים.
מעולים. אני לא, אתה חייב את אוזניות, ריקו עוד לא איתנו, אז שריקו יהיה, אז מעניינים.
מעולה, מה שלומך אופיר?
אני באתי לפגרה מפגרה, כי אני לקחתי פגרה לפני שבועיים, וגם בעוד שבועיים לא יש שני תוכניות, אז אמרתי באמצע נעשה פגרה מהפגרה.
אז נראה לי שזכיתי לבוא לפה, בדיוק באמצע של ה...
באמצע הפגרה, אז רענון, כן. אז כן, פרלמנט הנדלן, תמיד רדיו סול, בימי חמישי אחרי מגשימי החלומות, תוכנית של גידי, מקסים. איטל דהרי, אני חושב שאנחנו מכירים כמעט עשור.
וואי, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שאנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, ואני ככה ממש...
בכל מיני פורומים כאלה, נכון. במפגשי בי-אן-איי, קשרים... ברוקר גם קצת, כל מיני דברים, ונפגשנו לאחרונה דרך אצל קרן, איך קוראים לזה?
באירוע של המדור, כן, של השמיים המדור של, לא, של מגזין הבלוק.
לא של השמיים, של,
של יועצי המשכנתאות של הבלוק. סליחה, נכון.
אז גם קרן הייתה פה ועשינו שם שיתוף פעולה, ואמרנו, יאללה, אנחנו חייבים לשבת. אז באיך, לא, אז נשב פה ברדיו.
נהדר, אז יש לנו ככה שעה ככה מעניינת.
בדרך כלל השעות שלי מעניינות. והשעה של צהריים, אנשים אוכלים, מדברים, אולי גם נעלה את ריקו תוך כדי מתישהו שספר לנו מה קורה בנדלן, כי שבועיים עברו והיה כאן היה כאן קצת דברים שאני חושב שנראה איך הם יהיו. אבל מי זאת מיטל? אני מכיר את מיטל מהכובע של המתווכת. אז בואי ספרי לנו קצת מי זאת מיטל, שמי שמאזינים, צופים, שלא מכירים, ובינתיים אני מתייג אותנו בפייסבוק.
נהדר. טוב, אז אני מיטל, מיטל דהרי, בת 43, מאזור המרכז, רווקה. הגלגול שלי, ההיסטוריה שלי בכלל, אני עבדתי, עסקתי הרבה שנים בתחום הבנקאות.
בנקאות? את זה לא ידעתי.
בנקאות, אחר. כן, כן.
מה עשית בבנק?
הייתי אחראית, בעיקר רוב השנים שם, הייתי אחראית על הטלרים, על הכספרים שם.
ספרת כסף, נו.
ספרתי כסף. כל החיים שלי עסקתי בכסף הגדול, מה שנקרא. יש לי גם תואר ניהול וכלכלה, ועוד כל מיני תעודות למיניהם, רישיונות וכדומה. ומציתי, אחרי כמה שנים הבנתי שזה קצת טיפה ככה, פחות בשבילי, פחות אני יכולה ככה למצוא את הכישורים שלי, את מה שהייתי רוצה. קצת מרובה עבורי היה הבנקאות.
בנק, שפי, יש אנשים שמאוד מתאים להם בנק, וזה טוב להם. נכון. אתה יודע, זה סוג של יציבות, זה
קביעות,
סוג של
נכון.
קביעות, והרבה פעמים אנשים מחפשים גם את המסגרות הנוספות להתפתח, יש גם תקרת זכוכית הרבה פעמים בבנק, לא...
וזה בדיוק אחד הדברים שמאוד הפריע לי. הבנתי שאני לא אוכל בעצם למקסם את מה שהייתי רוצה, עם היכולות שלי, והתקרה הזו קצת הפריעה לי, ורציתי ככה לפרוץ את התקרה הזו. וגם טיפה לתת יותר ביטוי גם לעצמי, לכישורים שלי. ובבנק לא יכולתי לעשות את זה. ואחרי הרבה שנים ככה עזבתי, עברתי משם לעולם של הביטוח הפנסיוני.
את יודעת איך אגב, זה בן אדם שני שאני מכיר,
כן.
שראיינתי לאחרונה, שעזב אחרי הרבה שנים בבנק, אני לא מדבר על השותף שלי טל, אבל אחרי הרבה שנים בבנק, בתפקיד טוב, הוא החליט, אוקיי, אני עכשיו רוצה להפוך עולמות.
ואני בעד.
כן, 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 כן.
כאילו, אני אישית לפחות בעד. בכלל, אני כנראה אולי זה קשור גם למזל שלי, מזל תלה. מזל תלה זה מזל שממצא דברים, והוא ככה רוצה להתקדם לדבר הבא, מה שנקרא.
יכול להיות, אוקיי. התוכנית הבאה אחרינו.
מי שירצה גם ככה טיפה מידע לגבי עניין של היסודות שלנו במזלות, מוזמן.
אוקיי.
לדבר איתי. אז כן, אז מציתי את עולם הבנקאות, עברתי משם לעולם של הביטוח הפנסיוני, יש לי רישיון פנסיוני, בעצם עסקתי, הייתי, אני, בקובע נוסף שלי אגב, אני סוכנת ביטוח, הייתי עושה כמובן, התעסקתי גם בכל ההשקעות, פיננסים, קרנות השתלמות, פוליסות, ביטוחים וכדומה, כמה שנים הייתי בתחום הזה, כאשר בסוף שלי אני בעצם הייתי מנהלת תיקי לקוחות של חברות הייטק הגדולות בארץ, כמו HP וצ'קפוינט, הייתי אחראית בעצם על
וואו.
ה... כן?
זה למעשה כל העובדים של אותם נכון, חברות, זה נכון. לנהל להם את כל
ה... תחת העיניים שלי, נכון. בניהול.
תיק ביטוחי, ביטוחי מצוין, מי עוזב כזה דבר?
ובכל זאת, מציתי ועזבתי את התחום הזה גם כן, אחרי מספר שנים. ברוך השם אגב, הדלתות עדיין פתוחות בתחום הזה עבורי. אבל באמת, אני מציתי ועברתי, עזבתי. ואז אמרתי, אוקיי, מה הדבר הבא עבורי? ואז הגיע בעצם עולם הנדלן. במקום הזה, בנקודה הזו כבר בחיים שלי, כבר רציתי בעצם להיות עצמאית.
איך? לא, אני אומר, איך הגיע עולם הנדלן מהמקום שהוא... סקלי, אני, בתור יועץ משכנתאות, אני יודע שביטוח ועולם הנדלן הוא מאוד... יש לו ממשק מאוד,
ממשק,
מאוד,
כן.
מאוד, מאוד טוב. אבל הצד השני... כלומר, שאת נמצאת בסוכנות ביטוח, שיש לך עוד תיק לקוחות מאוד מאוד גדול, לא תגידי לי, טיפלת בהדפסות ובניו, תיק לקוחות של אלפי לקוחות, אלפי לקוחות האלה תמיד מביאים עוד לקוחות, לעבור לעולם הנדלן, איפה הממשק שם הגיע אלייך?
אני פשוט, בגלל שהתעסקתי כל החיים שלי בכספים הגדולים של אנשים, ואנשים, במיוחד אגב, אנשים שנמצאים בהייטק, שם הם עושים הרי את המשכורות הגבוהות במשק, בעיקרון. ואנשים לא יודעים מה לעשות עם הכסף שלהם. ואז באותה תקופה, באותם שנים, הנדלן זה היה אש. אנשים רצו רק לקנות נדלן. הנדלן התחיל לפרוק, כאילו המחירים התחילו לעלות בצורה פסיכית.
באיזה שנים מדברת איתי?
כשאני עזבתי...
נכון, לפני 10 שנים זה...
בדיוק. ואז היה אש כל התקופה של הנדלן, המחירים כל הזמן עלו ועלו ועלו, ואתה שומע שזה כל היום נמצא בשיח של אנשים. בין אם זה בעבודה, בבתי קפה, הכל, גם היום אגב.
אבל... השיח המרכזי במדינת ישראל זה נדלן. לפעמים
נכון.
אנחנו עוברים להתנתקות, לדמוקרטיה, לכאלה דברים. אוי ואבוי, מחיר העגבנייה, חוזרים לנדלן.
וזה ממש כך. וזה היה פשוט אותה תקופת טירוף, והחלטתי שבעצם אני באה מעולם הבנקאות, אני באה מעולם של כל הניהול של הכספים של אנשים, הכספים הגדולים שלהם. אז למה לא לראות איך אני יכולה בעצם לתת שירות, ועם הידע המקצועי שלי וגם הקשרים האישיים והעסקיים שיש לי, מכל העולמות הקודמים כבר שיש לי, למה לא לתת לזה ביטוי גם בעולם הנדלן? בעולם הנדלן כבר רציתי כבר להיות גם עצמאית. ואז אולי אני אוכל לדעת איך לנתב את הכספים של אנשים להשקעות נכונות, איך בעצם לדעת איך לשחק בתמהיל של הכספים שלהם גם נכון, ולהיות גם, ואני גם באה מעולם שירותי מאוד. אז, וגם ידעתי שכשברגע שאני עצמאית, אני אוכל גם לתת הרבה יותר דרור לכישורים שלי, ליכולות שלי. התקרה כאן היא בעצם תקרה שאתה יכול, אין בעצם תקרה כי אתה עצמאי, בעיקרון.
ו... כן, את עובדת בשביל עצמך.
בשביל עצמי, ממש כך. אז, וזו בעצם הסיבה שהחלטתי ללכת לעולם הנדלן, לפחות לנסות אותו, והנה, מצאתי את עצמי שם בעצם עשור, בעולם הנדלן, כמתווכת.
איך זה להיכנס... אנחנו מדברים על לפני 10 שנים בערך, קצת פחות אולי, לא יודע, 10 שנים, ששוק הנדלן עוד היה, לא אהבו מתווכים.
נכון.
זה היה בדיוק הכניסה של הרשתות הגדולות לארץ.
איזה נקודה יפה אתה מעלה, נכון.
לא התכוננתי לתוכנית, תארי לה. ו... איך זה להיכנס בתקופה הזאת? זה קצת מעניין אותי, את יודעת.
אני חטפתי כפה, אפשר להגיד. חטפתי ממש סתירה לפנים כשיצאתי החוצה. אני באה ממערכות מאוד גדולות, מסודרות, מאורגנות. אתה יודע, תחום הבנקאות, תחום של הביטוח, חברות ביטוח, כאילו, הכל היה כל כך, וגם מעריכים מאוד את המקצוע הזה, מעריכים את הדעה המקצועית שלך, איך אתה מנתב את הדברים. ואז אני יוצאת החוצה לעולם שכאילו לא סובלים את המקצוע הזה, לא סובלים את
התווכים. את התחלת במשרד תיווך עצמאי או...
אז שנתיים ראשונות, כן. הייתי במשרד תיווך קטן בוטיקי, שיושב בתל אביב, אחרי על אזור של תל אביב, שהוא נקרא אגב גיא הנכסים, מאוד מפרגנת.
חמוד, חמוד.
גולן קדר, אכן. כן, כן, חבר מאוד מאוד טוב.
בתחילת אבן גבירול שם...
אז הוא עבר עכשיו לבן סירה, לאזור של בבלי, לא מזמן, משרד מאוד יפהפה, והוא עושה עבודה נהדרת, ואדם מקסים, חבר טוב. ושנתיים הייתי במשרד שלו, אני בעצם הייתי אחראית על האזורים של רמת גן וגבעתיים, והוא בעצם על תל אביב. ואחרי שנתיים הרגשתי שאני כבר נמצאת במקום שכבר... רוצה כבר לצאת לדרך העצמאית משלי.
בנית את השם שלי, שלך.
בדיוק. ואז ממש התחלתי כבר להיכנס ולבנות את המותג שלי. אז בזמנו עזרתי גם, אגב, לגיא נכסים מבחינת הקטע השיווקי טיפה ברשתות החברתיות. אז התחלתי גם ממש לצלול לעולם של הרשתות החברתיות. ואז כשיצאתי כבר עם השם שלי, אז ממש כבר התחלתי לבנות ולמתג את השם שלי כבר.
אז עשית את זה כמעט עשור, לא פחות, נכון? כמה זמן?
פחות. אחורה? אני כאילו נכנסתי לעולם הנדלן בסוף 2012, אז אני כעשור בערך. אוקיי. ומצאתי אותי פעם מעל עשור.
ועשי כמה שנים, כמה זמן את כבר לא פרופר נדלן בתיווך?
אני חושבת שסוף 2021, זאת אומרת, כשנתיים.
סיימת הקורונה ועשית, נכון. הקורונה נתנה לך משהו אחר.
אפילו היה לי שנים נהדרות, אגב, בקורונה בנדלן. שנים מצוינות.
תקופה
טובה. הייתה,
כן,
לי לפחות.
אני חושב ש... סתכלי, זה יפה מאוד לקחת, לעשות את השיפטינג ואת כל השינויים שאת עשית לאורך הדרך. אני, וואלה, מערית, אני חושב שזה... בסוף, אנחנו, היה לי כאן שיחות עם לא מעט אנשים, גם עם מור מהמקשימים, שלקחת, לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו רוצים להיות אחראים על עצמנו, לקום בבוקר בשביל עצמך ולא בשביל הבוס שלך, או... ללכת לפגישה ביום שישי בשתיים בצהריים, את יודעת שאת עושה את זה בשביל עצמך ולא בשביל אף אחד אחר, וזה גם מתגמל גם ברמה האישית, אני חושב. אני, ברמה הנפשית.
נכון.
אני...
אז אני חייבת לשתף כאן איזשהו משהו אפילו אישי, אם כבר אתה מעלה את זה. בסוף 21, ששוב, זו הייתה תקופה נהדרת עבורי בנדלן, נכנסתי למשבר. פשוט הבנתי, אתה פשוט ציינת עכשיו שאנחנו עובדים עבור עצמנו. אני הבנתי שאני בעצם עובדת עבור הממשלה. זאת אומרת, אנחנו בעצם, השותפים שלנו, מס הכנסה ומאה וכדומה. ואני פשוט הבנתי שאני כאן, מה זה הבנתי? זה לא משהו שלא ידעתי לפני כן כמובן, אבל זה נכנסתי למשבר מסוים. עכשיו, אני הייתי כבר במיצוי כבר בשנים האחרונות, כבר אצלי, מבחינתי, בשלוש השנים האחרונות שעבדתי עוד בנדלן, הייתי כבר במיצוי. הרגשתי שאני כבר במיצוי מעולם הנדלן, ואני רוצה כבר לדעת מה הדבר הבא שלי כבר. כמו שאמרתי, אני מסוג האנשים שממצא דברים, מתקדמת הלאה לדבר הבא. ואז נכנסתי למשבר. אפילו לא עבדתי שנה ומשהו, אגב.
וואו.
ממש, כן. ואז אמרתי, אוקיי, אז מה הדבר הבא בעצם? אז נכון, יש את הנדלן.
אגב, בתקופה הזאת של עובדים שנה ומשהו, הממשלה עדיין היא שותפה שלנו.
היא שותפה בכל דבר ועניין. אני אומרת את זה בצער רב גם. אבל צריך לדעת גם איך להתנהל עם הדבר הזה. ובעצם הבנתי שאוקיי, אז הייתי במשבר, ובואי עכשיו מיטלתי תוררי, ובואי עכשיו לראות איך עכשיו את בונה את עצמך מחדש. כי אם את כבר במיצוי בנדלן, ואת יכולה להישאר עוד בנדלן, והשם שלך טוב בנדלן, ואת יכולה להמשיך להתפרנס מהנדלן, יפה מאוד, הכל טוב ויפה. אבל אני באמת במיצוי כבר, אז מה הדבר הבא? ואמרתי לעצמי, אוקיי, הדבר הבא מבחינתי זה משהו שאני גם מתחברת אליו, גם אני טובה בו, וגם עושה לי גם כיף. עכשיו, אני לאורך השנים, הרי בניתי את עצמי כמותג, את השם שלי. ולאורך השנים, בנדלן, גם עשיתי את זה גם לכמה מהקולגות והחברים שלי והחברות שלי גם. בכיף שלי עשיתי. את כל עניין של השיווק והמיתוג לעסקים שלהם. ולאורך השנים גם עשיתי קורסים גם בתחום הזה. כי זה מאוד עניין אותי, אגב. ואז החלטתי, אוקיי, אז בואו נתפרנס מזה. אם זה כבר משהו שהוא זורם לי, וכיף לי ונעים לי, אז גם למה לא להתפרנס מזה ופשוט לצאת עם זה באופן רשמי גם. ולא רק ככה מאחורי הקלעים, לעשות את זה ככה...
לא רק לעזור ועל הדרך.
בדיוק. אז בואו נעשה מזה כבר את העסק הבא שלי כבר. ואז באופן רשמי, אני כבר כשנה וחצי בעצם עם ה... כשנה וחצי ככה עם העסק החדש הזה, שאני בעצם קוראת לו מיטל דהרי, מיתקת או שיווקת, תאמין.
יפה.
המטרה היא בעצם שהעסק יפרוץ מעבר לעדר. אנחנו בעצם רוצים בעצם להגיע למצב שהעסק יצא החוצה, יקרא בקול גדול, הנה אני פה, אני כאן, נוכח ונמצא. בואו נעשה את זה גם טיפה קצת יצירתי, קצת מבדל כמובן. עולם הסרטונים, עולם שמאוד מאוד מדבר אליי, זה חלק מה... היום אגב, 70-80% מהקהל הוא רוצה לצרוך את המידע שלו דרך סרטונים. אני הייתי חלוצת הסרטונים בעולם הנדלן, לפני הרבה שנים. וצריך לדעת גם להוציא סרטונים שהם טיפה גם יוצאים מהקופסה, כדי להיות מעניין ולא להיות בנאלי. צריך להיות גם טיפה שונה, ועדיין להעביר את המסר. אז אלו בעצם הדברים שהיום אני בעצם עושה עם העסקים שאני מלווה אותם היום. בעצם אני מקדמת, עוזרת להם מבחינת המיתוג, שיווק, פיתוח
העסקי. הרי יש לנו בעולם השיווק, אם אנחנו נצלול קצת, בעולם השיווק של העסקים הרגילים, הקטנים, לא מדבר על העסקים שמשווקים בטלוויזיה. יש לנו בעיקר שני פלטפורמות עיקריות, אולי את הפלטפורמה הממומנת, שאנחנו עכשיו נדבר על, לא יודע, ייעוץ משכנתאות. אני, כל פעם שאני מדבר, אני מקבל בפידים יועצים, חברים שלי, קולגות, אני מבין שאני מבזבז להם קליקים, כנראה. ויש לנו את המימון האורגני, נכון?
פרסום אורגני, ויש את הממומן.
האורגני שהוא קצת שונה, שהוא תוכן שהוא לא מממן. תוכן שאני מנוי על עמוד יוטיוב, או מה שאנחנו עושים כאן ברדיו. 300 ומשהו תוכניות שנמצאות ביוטיוב, בפייסבוק, באתר של התחנה, שהם...
שזה נהדר.
שלא שילמנו אף פעם לאף אחד כסף, ואנשים כן נחשפים וצופים. נכון? זה שני עולמות השיווק שקיימים היום. ואז את אומרת, מתוך הדבר הזה, אני שמה בצד את המימון, את הממומן, ונכנס לאורגני. תני לנו ככה, מה זה האורגני? איך עושים אותו?
אז ככה, אני קודם כל למדתי גם פרסום ממומן, עשיתי כמה קורסים בתחום הזה. אני פחות אוהבת את הממומן, אישית פחות אני מתחברת לזה. יחד עם זאת, אני כן מאמינה, ואני גם אומרת את זה לעסקים שאני מלווה. השיווק הכי טוב, הכי חזק שיכול לתת היום, זה שילוב של הפרסום הממומן יחד עם השיווק האורגני. אממה, אם אני רוצה לתת דגש לאחד מהשניים, אני מעדיפה לתת את הדגש לשיווק האורגני. כי אם אני יוצאת בקמפיין ממומן, אני בעצם מובילה את הלקוחות לשוקת מסוימת. הם רוצים לבדוק עליי מי אני ומה אני. מי העסק הזה בעצם. ואם השוקת שלי, שזה בעצם השיווק האורגני, העמודים שלי, הפלטפורמות שבעצם רוצים לבדוק עליי מי אני, זה לא מלא בתוכן ותוכן שהוא טוב ועם ערך, איבדתי אותם. אני צריכה שהשוק תהיה מלאה.
כלומר, אם אני אפרסם את כולם ואגיד להם, בואו ל-X, לאופר משכנתאות, ואני אשלח אותם לעמוד נחיתה, שבסך הכל אני אקבל וואטסאפ, הלקוח הזה מעוניין בייעוץ משכנתאות, זה נחמד, אבל אם אני אשלח אותם לאופר ייעוץ משכנתאות, ואני אשלח אותם לאתר שלי, שיש שם תוכן בלי סוף, ברגע שהוא יגיע לעמוד נחיתה, זה כבר כנראה אחרי שהוא עבר על כל התוכן וקרא והבין וראה את המקצועיות, ואז הוא יגיע... זה לא יליד, זה כבר יהיה...
נכון.
ליד...
חלק מהלקוחות הם כן הסתפקו בדף הנחיתה, שהוא דף שהוא...
מאוד תלוי במוצר גם, אבל.
גם. גם מאוד תלוי כמובן איך בנו את הדף נחיתה, והמלל, אם הוא מלל בעצם שמושך, הוא בעצם מזמין, ובעצם הוא עושה לנו את המחירה כבר, את רוב המחירה כבר במלל עצמו, בתוכן עצמו של דף הנחיתה. עכשיו, חלק מהקהל שלנו הסתפק רק בדף הנחיתה, ובזה סיימנו, ואתה בעצם כבר על הגל עם הלקוח. חלק מהקהל לא מסתפק בזה. חלק מהקהל הוא קהל שהוא מנתח, נקרא לזה, שהוא רוצה לבדוק ומי אתה ומה אתה. ואם לא יהיה לך פלטפורמות נוספות של האורגני כדי שהם יבואו ויבדקו, אתה מפספס את הקהל הזה. עכשיו, אני רוצה לגעת בכל הקהלים, אני רוצה לתפוס את כולם, לנסות לפחות, אוקיי? אז אני יוצאת בדף נחיתה לצורך העניין בממומן, ועדיין יהיה לי שם איזשהו לינק לאתר שלי, וגם אם אני בוחרת שלא לשים שם איזשהו לינק לאתר שלי, לצורך העניין. הבן אדם עדיין ייכנס לגוגל וירשום את השם של העסק, וירצה לחפש ולפשפש ולבדוק, אוקיי? ואם אני יוצאת גם בקמפיין ממומן שהוא יוצא מפייסבוק, לאו דווקא דף נחיתה בגוגל לצורך העניין. אני יוצאת דווקא בקמפיין שהוא יוצא מפייסבוק, אני חייבת להוציא את זה בכלל מעמוד עסקי של פייסבוק, אוקיי? אז... אני צריכה להוביל אותם לשוקת בעצם, אני מובילה אותם לעמוד העסקי שלי בפייסבוק. צריכה שהעמוד שם יהיה במלא בתכנים, עסקיים. גם הפרטי אגב, אני חייבת לציין.
כלומר, את אומרת לאנשים, אם אני מבין נכון, קודם חבר'ה, תבנו תוכן.
חד משמעית.
העולם שלנו בתכלס, הוא בנוי מתוכן. אנשים מחפשים עם תוכן, גם כל הסרטים של כל הקולגות שלנו והחברים שלנו, הם תכנים. ו... דרך אגב, יש המון המון חבר'ה שעושים שיתופים. לוקחים את התוכן הפרטי שלהם, אני עכשיו באיטליה אוכל פסטה, ואני עכשיו יצאתי מלקוח חדש ומרוצה, וקנה דירה בשבועיים בשיווק, או משהו בסגנון הזה. איך את חושבת על השילוב של שני הדברים האלה?
צריך. אם בעבר, בזמנו, לפני הרבה שנים, היינו מסתפקים, נגיד, רק לקדם לצורך העניין את העמוד העסקי שלנו, בתכנים העסקיים והמקצועיים שלנו, וזה עשה את העבודה, היום החשיפה היא חשיפה מאוד נמוכה, האלגוריתם משתנה. זאת אומרת, היום החשיפה לצורך העניין בפייסבוק זה נע בין 1% ל-6%. זאת אומרת, בממוצע רק 3% אולי מהעוקבים שלנו בעמוד העסקי בעצם נחשפים למידע שלנו שם. זאת אומרת, היום אני חייבת לשלב גם את העמוד הפרטי שלי, כולל גם סטורי אגב, ששם יש חשיפה גם מאוד יפה. לצורך העניין, הדוגמה שעכשיו אתה הבאת חופשה. אפילו כשאנחנו נמצאים בחופשה, בואו נחבר את זה גם עם הקטע של העסק שלנו. אנחנו עכשיו נמצאים בחופשה באיזשהו לוקיישן מהמם, יש לנו רקע נוף מטמטם. למה לא לעשות שם איזושהי תמונה שלנו עם טלפון? ואנחנו בעצם מעלים איזשהו פוסט בפרטי שלנו, גם בעסקי, אנחנו יכולים לעלות את זה גם וגם וגם. אולי וריאציות שונות טיפה, אולי ניסוח אחר, אבל אני רוצה לתת חשיפה בעצם לעסק שלנו.
כלומר, נגיד, גם בחופשה אני דואג לכם.
בול. ממש כך. אני בעצם נותנת שירות 24-6 לצורך העניין ללקוחות שלי, שגם בחופשה, השיחת הטלפון הזה הייתה מאוד חשובה להרים את העסקה או לקדם את לצורך העניין. משהו מאוד קצר, מאוד חמוד. הרקע, התמונה עצמה היא מאוד מושכת כבר את העין. אז גם כשאני בחופשה, אני יכולה להעלות איזשהו טוויסט קטן שככה קשור לקטע של העסק שלי. בסדר?
אוקיי.
אז אני חייבת לשלב גם את העסקי שלי וגם את הפרטי שלי וגם לעשות עבודה בקבוצות, אם אנחנו מדברים נגיד על ערוץ הפייסבוק למשל, כי אני רוצה לתת עוד חשיפה לעסק שלי ואני רוצה להעלות שם תכנים. זאת אומרת, אני מבחינתי יש לי 3 חוקים להצלחה בשיווק האורגני. אחד, אני צריכה להיות בהתמדה. אני צריכה להיות בתודעה. היום התכנים, עולים כל כך הרבה תכנים, אנשים בעצם מאבדים את תשומת הלב. אנחנו צריכים בעצם כל היום להיות בהתמדה כדי להיות בתודעה של הקהל שלנו. אופר, שאלה קטנה, לפני שאני אמשיך ככה בשלושת החוקיות בעצם לשיווק אורגני מוצלח. כמה אתה בעצם חושב שמסרים שיווקים בן אדם קולט ביום?
וואו, מיליונים.
יפה. אנחנו בעצם, הנתון שאני אומרת עכשיו הוא נתון מלפני 7-8 שנים. מעל 30,000 מסרים שיווקיים בן אדם קולט ביום, והוא אפילו לא יודע שהוא קולט אותם כי זה יושב בתת המודע. בין אם זה ברחוב שאנחנו נוסעים ורואים איזשהו פרסום.
אנחנו כל התוכנית הזאת מוסרים מסרים שיווקיים, על מה אתם
דומה? אז אנחנו בעצם צריכים להיות בהתמדה לעסק שלנו בפרסומים, כדי להיות בתודעה בעצם של הקהל שלנו. והחוק השני, אנחנו צריכים גם להיות ביצירתיות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות טיפה קצת יוצאים מהקופסה, טיפה קצת מעניינים, ולא להיות בנאליים, ולא להעלות את אותו תוכן ואת אותו העברת המסר שאנחנו רוצים, וטיפה גם לצאת מהקופסה ולהיות שונים גם האחרים.
את יודעת מה? אני הולך לשאול שאלה, יסלחו לי חברים שלי וקולגות. יש אנשים שמעלים המון את בטח חברה שלהם גם כן בפייסבוק ורואה את זה. ומעלים סרטונים, סליחה, על גבול הפתטיות. על גבול הפתטיות, אני חושב.
סרטונים שלהם?
שלהם. יש להם סרטונים שהם מאוד מקצועיים, ומספרים על דברים שהם עושים. ומצד שני, על דברים גבול הפתטיות. לא רוצה לציין שמות. ואני מסתכל על הדבר הזה מהעיניים שלי, ואני לא ילד, ואני אומר, מה הוא חושב לעצמו? שבגלל שהוא מעלה לי סרטון, שהוא לא משנה, אני לא רוצה,
אחרי
זה אולי, אני אבוא אליו לסגור איתו עסקה, או זה נראה לי פתטי לחלוטין הרבה פעמים. מה עמדתך לגבי הדבר הזה? ואת יודעת על מה אני מדבר, 1,000,000%.
אוקיי. אז אני חייבת להגיד משהו. יכול להיות שזה באמת היה פתטי או לא, אני לא בדיוק יודעת, אממה. יש לנו, הקהל שלנו מתחלק לארבעה סגנונות של קהל. זאת אומרת, אנחנו צריכים בעצם להתאים סגנונות תקשורת לארבעת הקהלים שיש לנו, אוקיי? ואם יש לנו ארבעה קהלים, אז אני בעצם צריכה להעלות תכנים שמדברים בשפה של הקהלים שלנו. אז יכול להיות שהתוכן הספציפי הזה, הפתטי, אולי עבורך זה נחשב למשהו שהוא פתטי, אבל יכול להיות שלקהל מסוים זה כן מדבר אליו, אוקיי? יש לנו הרי את הקהל, למשל, המשימתי, שאני אגב חלק מהמשימתי. אני אוהבת את השורה התחתונה, אל תבלבל לי את המוח, תגיד לי שעכשיו הולך להיות שינוי בריבית וזה הולך לשנות את המחירים, ועכשיו צריך לבוא ולקנות דירה, לצורך העניין. יש את הקהל, מהצד השני, הקהל המקדם. זה הקהל שאוהב את כל השופוני, וגם את זה יש לי קצת טיפה נגיעה גם בזה אגב. זה אנשים שאוהבים את השופוני ואת הרעש ואת הצלצולים ואת הבמה וכדומה. לקהל הזה אולי אני אהיה סוג של, אולי הסגנון דווקא המצחיק והפתטי ואולי עם סלבריטי, ואולי משהו שהוא נוצץ ואלבמות וכדומה. זה יכול להיות שדווקא הדבר הזה, הפתטי עבורך, לקהל המסוים הזה, זה דווקא יכול לגעת בו יותר. יש לנו גם את הקהל המנתח, שאני קוראת לזה הייטקיסטים לצורך העניין, אנשים שאוהבים את המספרים, את הפרבולות, את כל הגרפים, אז אני צריכה לתת להם את כל התשואות ואת האחוזים וכדומה. הם עפים על זה, הם אוהבים לנתח את המספרים האלו. יש לנו גם את הקהל הרביעי, שזה הקהל שהוא התומך של הרגש, שעבורו לצורך העניין אני אתן את הבוקר טוב ושבוע טוב ושבת שלום וחג שמח, וסטורי טלינג שמכניס אותם לתוך הסיפור ומרגש אותם. אז יכול להיות שהתכנים שעבורך זה פתטי, עבור הקהל המסוים האחר, זה כן נוגע. אז זה אחד הדברים שאני מתכוונת, גם כשאני אומרת להיות ביצירתיות, בוא נגוון, נעשה גיוון, ננסה לגעת בכל הקהלים שלנו.
אז את אומרת לי, גם תהיה פתטי.
לא פתטי, ואחד, לא. כל עוד הגבול שלך אולי הוא פתטי, זאת אומרת, הוא לא בכלל ברף הפתטי.
לא, את לא, 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 אומרת לי, בוא, אולי תעשה שום סרטון.
טוויסט, יוצא קצת מהקופסה אולי. אני לא
יכול להיות דרך אגב שאני מאוד מרובה בדברים האלה, אבל אני לא רואה את עצמי הולך עכשיו בכנס של ההתאחדות, אני תמיד אחרי הרצאה של, לא יודע, של אריק זאבי נניח, שבנק ירושלים מביא אותו. וכולם רצים אחריו ועושים איתו סלפי.
אז עבורך זה פחות מעניין.
לא יודע, יש לי סלפי עם משה דעת, אני לא צריך את זה, אני להליף, קציני יש לי איתו.
אז אני עדיף למשל, נגיד בכנס כזה, לעשות תמונה למשל עם מישהו שהוא קשור, נגיד דוגמה, שהוא משפיע וקשור לעולם הנדלן, למשל, נגיד דוגמה סתם, יושב ראש איגוד הקבלנים או whatever, או איזשהו שר של השיכון והבינוי לצורך העניין. ויותר מזה, אני אתן עכשיו גם איזשהו טיפ קטן. גם כשאני עושה איזושהי תמונה, אני לא רוצה לעשות תמונה של סלפי שאנחנו עומדים ומחייכים מול המצלמה, והנה בואו תראו. לא. אני מנהלת איתו שיח. אני מבקשת מקולגה שלי מהצד, בוא תצלם אותי ואותו. אפילו אני אומרת לו איזה כמה מילים, כמה משפטים בקטנה, ומהצד מצלמים אותי, מנהלת איתו שיח, שזה נראה הכי בנונשלנט, ואז אני מעלה פוסט.
שאת האמת, מה שאת אומרת עכשיו, זה הדבר הכי נכון.
ברור.
כי בסלפי, לא, את
נכון?
מנכ״ל מנהל תחום בנק, שאחד הבנקים של תחום המשכנתאות, כולם בסוף הכנס שהוא מדבר ומספר את המדינים, כולם באים ועושים אותו סלפי. אבל לדעתי, ברגע שתופסים אותי, יושב איתו על כוס קפה ומדבר, פפראצ'י כלשהו, צילם אותנו.
נתפסת בעדשת המצלמה, זה זה. תפסו אותי מהצד כביכול משוחח עם אותו הבן אדם, מאשר סלפי, שזה הרבה יותר מעניין תמונה כזו. ולא רק שאני עכשיו רוצה להראות לאנשים, הנה בואו תראו, אני מנהלת את השיח. זה לא זה. הוא אמר א' בכנס, באירוע, אני חושבת ב', או אני חושבת גם א', אממה, כך וכך. לי מאוד חשוב שיתפסו אותי כאוטוריטה בנדלן. זה לא מה, הוא אמר.
אני הולך להגיד לו, רגע, אז עכשיו נבקש מגידי שיצלם אותנו, שאנחנו מדברים שלא בסלפי. אבל אני, לא, אני אגיד מאוד מאוד פשוט, אני אעשה את תמונה. הציטוט שהוא ציטט, הוא גנב לי דקה קודם. אפשר להגדיר זה ככה.
אז כן, אז חשוב לי בעצם להעביר גם את התוכן שלי, את המשפט שלי עם אותו השיח שעלים אותו הסלב לצורך העניין, האדם הרלוונטי הזה, וחשוב לי להעביר את המסר מה אני חושבת, כי אני בונה את עצמי כאוטוריטה, כאשת נדלן, אוקיי? אז חשוב לי שהקהל שלי יעקב אחרי התכנים שלי, אני זוכרת שהייתה תקופה שכל הזמן הייתי הרי מעלה תכנים, ואת הדעה גם האישית והמקצועית שלי, שלאו דווקא אגב היא הייתה במיינסטרים אגב, לפעמים גם, ולא פחדתי גם להגיד את הדעה שלי. אני זוכרת שהיה איזשהו שבוע בנדלן, שהיה איזשהו משהו מאוד גדול בנדלן, והיה לי קצת עומס בעבודה שלא התייחסתי לנושא המדובר הזה, והרבה פנו אליי בפרטי, מיטל, מה הדעה המקצועית שלך, וממש ישבתי ופיניתי זמן כדי להעלות איזשהו פוסט שאומר מה הדעה המקצועית שלי. והבנתי שאתה בונה את עצמך פה כאוטוריטה, אוקיי? אז אני צריכה להיות בהתמדה, אני צריכה להיות ביצירתיות, והדבר השלישי, אני צריכה גם לתת ערך מוסף. לא יעזור אם אנחנו נעלה כל יום פוסט עם תמונה מאלפת ומאממת וכל כך תהיה יצירתית, אבל כל עוד אני לא אתן שם ערך מוסף לקהל שלי, אז זה לא יתפוס. אני צריכה שהוא יתפס ואני צריכה שהוא ימשיך לעקוב אחריי. בסדר? ערך מוסף זה יכול להיות, כמובן, תוכן מקצועי שמה יוצא לו מזה, שזה חשוב לדעת מה יוצא ללקוח מזה, וגם לרגש, להצחיק, זה גם כן אגב נחשב לערך מוסף אגב.
נצא לכמה דקות של הפסקת שיר, שאת תוכלי ללגום מים.
תודה.
תתי שלך שיתקרר, שבאני העתקה, ונשוב עליכם.
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, איטל דהרי, מה נשמע?
נהדר, מה שלומך, אופר?
אותו דבר כמו שהיה לפני חצי שעה. פרלמנט הנדלן, מיטל, נגדיר אותה אקס תחום הנדלן, אקס מתווכת, חי את העולם הזה, אבל עדיין, תמיד מי שנכנס לתחום הנדלן לא יכול לצאת ממנו.
נכון.
הרגל, אחת הרגליים שלך עדיין בתוך תחום הנדלן, ואת בשנים האחרונות מתעסקת בכל מה שקשור לעולמות השיווק, יותר דגש על האורגני, לא על המקודם בתשלום, מה שדיברנו קודם, לפני הפסקונת. אני כן רוצה להישאר בעולם הנדלן.
אגב, אחרי מפה, יש לי גם פגישה באמת שקשורה לנדלן. אנחנו לא יכולים לצאת מהעולם הזה.
כן, לא, זה... כמו שהתחלנו בתחילת השיחה, השיח הלאומי של מדינת ישראל זה נדלן. זה השיח של כולם. רואים רכבת קלה, חופרים, הדירה שלי תעלה יותר. זה לא משנה, זה השיח. גם, יש, גם למי שיש וגם למי שאין. כנראה זה אחת הבעיות שלנו. אני כן רוצה להישאר בעולם הנדלן שלנו, ואני רואה, וכל העולמות של הקידומים, אני מסתכל, לי יש שום כמעט 5,000 חברים בפייסבוק. השבוע, דרך אגב, לפני שבוע קיבלתי... יש איזושהי קבוצה שאני חבר בה, ואחד החבר'ה שהוא התראיין פה פעם באה, אני אספר את זה גם, הוא רשם, יש לי 5,000 חברים, רשם לנו בקבוצה, ביטלתי, מחקתי שני חברים בשביל שאני אוכל להכניס אתכם.
איזה כבוד.
רשמתי לו, זה היה ערב ראש השנה, זו הברכה הכי טובה שקיבלתי במהלך השנה. עכשיו הוא צריך להפרגן למשהו אחר. אז אני אומר, יש לי כל כך הרבה חברים בפייסבוק, ואני יודע שלא כולם רואים את הפוסטים הרי. פייסבוק לא נותן לי את כל הפוסטים, ויחד עם זאת, מרבית החברים שלי שאני מסתכל עליהם, כל החברים שאני הכנסתי אותם, להיות חברים שלי ב-6-7 שנים האחרונות, זה חברים מתחום הנדלן. קולגות או יועצי משכנתאות, מתווכים בדרך כלל מהעולם הזה, או מהצד השני שלי, של באיחוד הצלה, תמיד באיחוד הצלה שהם צלצל למוקד, אופר מהרדיו. ואני שם לב, אני יודע שאם אני מעלה פוסט, בעולם הזה, סביר להניח שמי שיחשף אליו יותר, זה עולם התיווך. זה החברים שלי, הקולגות המתווכים. לעומת זאת, אני רוצה לדבר על המתווכים. יש לי הרבה חברים כאלה, כמו שציינתי, ואז אני רואה מדי פעם פוסטים של מתווכים, כאלה או אחרים, על דירה שהם מוכרים במקום X, או במקום Y, ויותר ויותר מתמקדים על הנכסים. ואני אומר, אם אני, כנראה ש... המליאות שלנו מאוד מאוד דומות, החברים שלנו. למה אתם משווקים עוד נכסים? כי אם, כי אם לקוחות שלכם הם בפייסבוק שלכם, אז כבר יש להם נכס כנראה. ואם זה קולגות שלכם, אז אוקיי, אני מכיר את החיבורים, אבל גם כן, עדיין לא רואים את זה כל אותם 5,000 חברים.
נכון.
נכון, לא נכון.
זה גם פחות גם רלוונטי, גם אגב, להעלות את הנכס. זאת אומרת, ל-5,000 חברים שיראו כי זה פחות רלוונטי עבורם, מן הסתם. זאת אומרת, לכן, מה שאמרתי מקודם, כשאנחנו עובדים, נגיד, לצורך עניין בפייסבוק, אנחנו עובדים על 3 ערוצים, על העמוד העסקי, על הפרטי, וגם כן בקבוצות. נכס יקבל את החשיפה הכי טובה שלו, על ידי זה שאתה בעצם מעלה את זה בשיווק האורגני, אני מדברת, בקבוצות. קבוצות שיהודיות לאותו האזור ספציפי שהנכס בעצם נמכר. אז אני בעצם רוצה להעלות את הנכס הזה גם בעמוד העסקי שלי, גם אולי בפרטי שלי למקרה ובא לי לעשות שיתופי פעולה. ואני הכי דורגת בעצם להעלות את הנכס הזה בקבוצות בפייסבוק שבעצם חושפות את הנכס למחירה באזור המדובר. עכשיו, אני הייתי עושה את זה גם מהראש הפרטי ולא מהראש העסקי, וגם עושה את זה בהעלאה ולא בשיתוף, כי ככה החשיפה גם תהיה לי הרבה יותר גבוהה שם בקבוצות. והייתי גם דואגת לעשות את זה גם בשעות, שהן שעות שיש לי חשיפה יחסית גבוהה, שאנשים נמצאים גם בפייסבוק. שזה בדרך כלל שעות הבוקר או הערב כמו 8-9, ויש עוד איזה שני פיקים ככה לאורך היום, כמו בשעות הצהריים, שאנשים ככה בהפסקת הצהריים, ואחרי צהריים, אבל אם הדירה הזו היא דירה שמועדת נגיד לקהל של זוגות צעירים, מן הסתם הם נמצאים עם הילדים שלהם, מטפלים עם הילדים, אז אני אכוון את זה יותר לבוקר או לערב, שכבר אנשים פנויים, ואז החשיפה תהיה יותר
קשה. אבל לא כדאי לי במקרה הזה, אם אני רוצה לפרסם דירה בשכונה X בפתח תקווה, ללכת ולשווק אותה לעשות אפילו קידום ממומן, הרי אפשר בקידום ממומן לטרגט.
נכון.
גילאים, עד רמת רחובות בערך לדעתי, לעשות את זה שם בשביל אותם אנשים שמחפשים.
אפשרי, זאת אומרת, אם
אנחנו... זה לא יהיה יותר יעיל אולי.
אם אנחנו רוצים בעצם לעלות לשלב, לרמה הבאה של השיווק שלנו, מה שאמרנו מקודם בהתחלה, שהשילוב הנכון והכי חזק זה הממומן עם האורגני.
אני דרך אגב חושב, וזה... משהו שלדעתי, עוד פעם, אולי, אני בטוח שאת עתידי למקד את זה הרבה יותר נכון, ואני חושב שמתווכים לא צריכים לפרסם בפייסבוק נכסים. הם צריכים לפרסם בפייסבוק את ההתמקדות שלהם על השכונות או לערים שלהם. הבית קפה החדש שנפתח, כלומר, היה לי הרבה פעמים ויכוחים עם קודם תווכים, ואני אומר להם, עזבו אתכם, מה אתם מפרסמים? בואו ספרו על השכונה הזאת בעיר הזאת. על בית ספר חדש, על פיתוח של העיר, כלומר, שאז תכניסו לאנשים לתת מודע את המומחיות שלכם, שאתם מתווכים, אבל אתם מדברים בכלל על השכונה ולא על הדירה. שיהיה להם דירה למכור, רגע, אמיר, הוא מכיר את השכונה הזאת והזאת מצוין. נכון? תקני אותי, בואי תני לנו כיוונים כאן בעולם הזה.
קודם כל זה נהדר. קודם כל אני כן מסכימה איתך. אני ככה אנסה כזה לחדד את זה. לצורך העניין, שאם אני נגיד שיווקתי איזשהו נכס, נגיד שהוא קרוב היה לשוק לוינסקי בתל אביב למשל, ותוך כדי יש התפתחות באזור הזה של שוק לוינסקי, אז דאגתי להעלות עדכונים לגבי ההתפתחות של האזור הזה, כי זה בעצם מקדם לי את הנכס שאני בעצם משווקת שם. אותו דבר לעוד נכסים מסוימים שהייתי משווקת באזורים מסוימים שהיה שם התפתחות. אני רוצה להגיד את זה ללקוחות, לצעוק להם את זה ולהגיד, האזור מתפתח וכל התפתחות אני מעדכנת אותם. עכשיו, אם אני רוצה ממש לבדל את עצמי ובעצם למתג את עצמי כאוטוריטה באזור מסוים ולוקיישן מסוים, מה שאתה אמרת זה נהדר. ככל שאני אתן יותר מידע על האזור שאני בעצם עובדת, אני בעצם יותר נחשבת לאוטוריטה, אני בעצם מעורה יותר בעניינים ויודעת מה קורה באזור הזה. עכשיו, אם אני רוצה להיות בהתמדה כל הזמן ברשתות החברתיות מבחינת המידע שאני נותנת לקהל שלי, אני לא יכולה רק להעלות נכסים, אני צריכה לגוון. אני לא רוצה, אני נמאס לאנשים לראות רק נכסים כל היום.
זה לא מעניין, זה ממש, מדפדפים.
האמת שלא, נכון. אז אני מעלה פעם אחת את הנכס שלי לרשת, לפלטפורמות שלי, ובזה סיימתי, ואת זה אני ממשיכה לפמפם באזורים שיותר איתן לי את העבודה. מעבר כמובן לערוצים של הפרסומים, אם לצורך עניין יד שתיים וקומה וכו, אני מדברת נגיד על קבוצות פייסבוק, למשל, ששם אני כן יכולה להעלות את הנכס. מעבר לכך, אני דואגת לאורך כל השבוע להעלות תכנים שהם גם שונים ומגוונים. אם זה פעם על איזשהו טיפ מקצועי שאני רוצה, ואם זה פעם עסקת השבוע שאני רוצה, ואם זה איזשהו שיתוף פעולה שאני עושה עם איזשהו איש מקצוע מסוים, ולפעמים אני לוקחת כתבה מהחדשות ואני נותנת את הדעה המקצועית שלי, ולפעמים אפילו איזשהו, אוי אוי אוי, איזשהו משהו נורא שקרה אפילו, איזשהו פלטה, מפה אני בעצם רוצה, נגיד, אצלנו הרי בנדלן, הרבה פעמים עסקאות גם יכולות גם ליפול לנו. זה לא בושה. אנחנו יכולים גם לבוא ולהגיד איך צמחנו מפה. אני מבחינתי כמו אוף החול, אני צומחת. אני רוצה דווקא לתת מפה מהלימון, איזה לימונד אני מוציאה מהלימון הזה.
ואני לוקח את העולם הזה לעולם השמאות, עדיין בתחום הנדלן, ויש שמאי שאני מעריץ אותו אסף מחיפה גרוסטפלד, מקווה שאני אומר את השם שלו כמו שצריך, שהוא פעם בכמה זמן מעלה פוסט על עסקה שהגיעה אליו שהלקוחות אכלו אותה. עכשיו, את קוראת את זה, אני אומר, זה ממש ספר, כזה תקציר של ספר בלשי כלשהו. מאוד מעניין, מאוד...
סטוריטלינג.
כן, סוג של סטוריטלינג, קצר.
יפה.
על דירה X שקנו ב-Y, והעורך דין לא שם לב, הדירה בכלל היא אמורה להיות חדר עגלות, ומכרו, ואז בא היתר. אתה יודע, כל כאלה דברים. זאת אומרת, נכון, אני לא אקנה שם דירה, אבל זה מעניין אותי, ואני יודע שכל... שמעות כלשהי, זה השמאי שלי בקטע הזה. אמנם הוא בחיפה, אבל עדיין אני חושב שברגע שאני כותן את הסיפורים, ואני תמיד מספר, וואלה, עכשיו נזכרתי, היה בזמנו בכפר סבא, בעיתונים, יש את העיתונים, אני קורא להם עיתונים, לא משנה איפה קוראים אותם, אבל העיתונים הקטנים האלה, שאף אחד, פעם היו כל המודעות של ה...
כן, המקומונים כאלה.
המקומונים, כן. ואני זוכר שהיה בחור שהתעסק במנעולן, וכל פעם היה לו סיפור.
מעניין, מי נתקע מאחורי הדלת, זה בכלל...
התוקי שמישהו, שהתוקי, המפתח של התוקי הלך לאיבוד, או היה לו סיפור, את מבינה, אני זוכרת את הדבר הזה, או סיפור שהוא הגיע, מישהו ביקש לפרוץ איזשהו מחסן, והוא הבין שמשהו לא טוב, אז הוא הסתיר עם היד את המספר על המחסן, ושאלת בן אדם, איזה מספר דירה? ושהייתי צריך מנעולן, אמרתי, רגע, יש את אמיר.
הוא ישב לך בתודעה?
והלכתי לחפש את העיתון בשביל לחפש את המודעה שלו, כי היא הייתה המודעה שלו בעמוד הראשון, הקטנה כזאת, אינץ', כמודעת אינץ'ים.
אז הוא היה בהתמדה עם הסיפורים שלו וביצירתיות, והביא גם ערך מוסף, גם
הקהל שלו. יכול להיות שגוזמאות או לא, כל סיפור יש לו הרבה גוזמאות, אבל אני חושב שברגע שקיבלנו ערך כאן, הוא הכניס אותי לעולם שאני מחפש טוב, ולא הלכתי למקצוענים, או ל-144, או לקבוצה כלשהי, יש לכם המלצות על מנעולן. אני חושב שזה העולם שחייב להתחבר כאן.
נכון. אז לכן, גם כשקורה איזשהו משהו, יש לנו איזושהי עסקה מעניינת, יש לנו איזשהו מקרה מסוים, בואו נספר את הסיפור, בואו נוציא את זה החוצה, בואו נהיה גם טיפה קצת יצירתיים, מעניינים בסיפור.
איך אני לא עושה את זה?
ולא להיות רק בנאלי, נמכר, הוזכר, למחירה, פחות מעניין.
את יודעת מה אני הולך לעשות עכשיו? וואו, איזה אמירה הולכת להיות לשנת 20... לא יודע, בשנה העברית, אין לי מושג.
תשפד.
תשפד? אני הולך לכתוב ספר. עסקאות...
וואו, יכול להיות מעניין מאוד.
וואו, לא יודע אם אני אכתוב ספר, אני אכתוב חוברת לקיץ. על עסקאות מורכבות. דברים ש...
אז אני אגיד לך משהו. כן. אם אנחנו בעצם רוצים למלא תכנים ולהיות ככה מספיק מעניינים, אחד הדברים שמאוד עוזר, וזה מה שאני ככה גם מלמדת את העסקים, בואו נעשה איזושהי נישה קבועה. זאת אומרת, נישה שכל יום ראשון לצורך העניין, אנחנו מעלים את עסקת השבוע, את מקרה השבוע, את הקייס השבועי שלנו.
יש לי באתר.
ולפה תאסוף בעצם את הקייסים, את המקרים האלה.
כשאני הקמתי את האתר, אני הכנסתי קוני מאמרים קצרים, היו לי שום 20, משהו כזה, ואז חבר משותף שלנו, בן סלמון, אמר לי, אופה, אני רוצה ממך כל יום שני, שתעלה לי מאמר. ואני מודה לו עד היום, כי בזכות אותו מאמר שהכריח אותי כל יום שני, במשך שנה וחצי, אני חושב, העליתי כל מאמר כזה לאתר שלי. ואז פתאום יש לי באתר מלא. לא רוצה לספר לך על תוכנית הרדיו שלנו, שיש מעל 300 ומשהו תוכניות שנכון, לא קשורות אליי אישית, אבל הם עדיין מאות אנשים שהתארחו ונמצאים שם, ואני, דרך אגב, בן עכשיו דורש ממני עוד פעם להתחיל מחדש עם קצת יותר תוכן, אז זה כן, זה...
אז הנה, הזדמנות גם.
אז זה יהפוך להיות הספר, כן. ספר ה... צריך למצוא לו כתרת, והוא יהיה בסתימה. לא, הקסמנו. אבל בסדר.
אז יש את הנישה הקבועה שאנחנו יכולים לקרוא לה מיומנו של יועץ משכנתאות לצורך. אני קראתי לה, נגיד, מיומנה של מתווכת בעיר גדולה. למשל.
שנייה לפני האדוויל. מה גורם לי לקחת? כן.
כן.
למה יועץ משכנתאות צריך אדוויל קבוע? תחשבי על זה.
אני חושבת שכל העוסקים בנדלן, ובכלל, וזה התפך התוכל לכם, כולנו.
Yeah, אנשים, בכלל, כל העולם שלנו, אנשים חושבים שזה מאוד מאוד קל, כל הדבר הזה. הם לא מבינים כמה יש דברים מאחורי הקלעים, שהוא מגיע לבנק, חותם, הכל טוב.
נכון.
בגדול, ב-99% מהעסקאות מסתדרות. אני קניתי דירה, הכל הסתדר. קניתי 3 דירות, הכל הסתדר. אבל הרבה פעמים אנחנו בסיכונים, ואנחנו לומדים את זה עם החיים. שקנינו דירה לפני 10-20 שנה, הכל היה בסדר. היום, את יודעת, אני מסתכל היום שאני... כל עסקה, שבסוף היא פשוטה, יש לה מורכבות כלשהי.
יש מורכבות. אני אתמול לצורך העניין ישבתי עם בחור צעיר בן 26, הוא רוצה להיכנס לעולם הנדל"ן כמתווך, ועשיתי לו הסבר. שיבין, אם זה באמת התחום שאתה רוצה, תבין את היתרונות ואת החסרונות. זה לא רק, זה הסלון, כיוון צפון, זה לא זה. יש עבודה שהיא עבודה הרבה יותר מאחורי הקלעים, צריך לדעת בכלל עם איזה נכס אתה רוצה בכלל להיכנס ועם איזה לקוח לעבוד. המקצוע זה מקצוע שהוא סנו על ידי הישראלים, הוא יושב בחמשת המקצועות הסנויים על ידי הישראלים. אגב, אני יושבת בשתי משבצות, גם סוכנת ביטוח וגם מתווכת.
שזה...
ואני חייבת להגיד שעדיין...
מסתובבת עם שום בכיס.
כן. וחטפתי ממש כאפה כשיצאתי לעולם הנדלן. ואגב, זה אחת הסיבות שגם אני פעילה, גם כחברת הנהלה בלשכת המתווכים. זאת אומרת, כל הנושא של לקדם את המקצוע הזה בישראל, הוא מאוד מאוד חשוב בעיניי. כי בסופו של יום הוא גם מאוד מקצוע הנדלן, התיווך אגב ספציפית, אגב נעשה מחקר מאוד גדול של האיחוד האירופאי, שבעצם הוכיח שכל מדינה שיש בה ארגון, איגוד, לשכה חזקה של מתווכים, זה בעצם, זה מדינה שהכלכלה שלה היא כלכלה שהיא פורחת. אז אני חושב מנוע לעולם הכלכלה.
סקרי, אנחנו מנוע לעולם הכלכלה. אחת הבעיות שלנו, שאנחנו, אני לא קורא לזה דרך אגב, בועת נדלן או משבר נדלן, אנחנו בבעיית נדלן גדולה, יוצרת עודף תיווך, עודף יועצי משכנתאות.
אוקיי.
אנשים שעוסקים בתחום הזה, ואז לא משנה כמה חברים יהיו בלשכה, ופתאום הלשכות האלה, הארגונים האלה, רוצים שיהיו כמה שיותר חברים בשביל שיהיה להם כוח, זה עושה כאן יותר מדי בלגן, הרבה פעמים. אני חושב שאם היו חצי מיועצי המשכנתאות, ואם היו חצי מהמתווכים, החיים של כולנו היו שונאים אותנו יותר. כי היום כל, אם אני עכשיו לא רוצה לעבוד עם מתווך, למה אני לא רוצה לעבוד עם מתווך? כי אני לא שומע עליו דברים טובים, אבל אם אני אעבוד, אם יהיו, כי גם ברגע שאני אעלה מודעה שלי, באחד מהערוצים, מדלן, יד שתיים, מה שזה לא יהיה, אני אקבל 200 אלף טלפונים, כולם עם מתווכים.
תלוי באיזה תקופות.
הרוב.
אבל, כן.
ואז יגרום לי אנטיגוניזם לעולם הזה של התיווך. לעומת זאת, אם אני, לא, יש כאן איזשהו סוג של מעגל שאני חושב מינון, צריך להיות מינון.
אבל אני חייבת להגיד משהו. לצורך עניין ספציפי.
כמו שדרך אגב, כולם שונאים עורכי דין. כי יש כאן מלא עורכי דין.
הרבה. אבל בסופו של יום, אבל מי הטובים מביניהם? מי הטובים מבין יועצי המשכנתאות?
כן, אבל
מי הטובים המתווכים אגב, אופר, אולי זה נתון שאתה יודע או נחשפת אליו, מתוך 10 מתווכים, 2 שורדים את השנה הראשונה, ואחד מתוך השניים שורד את השנה השנייה. זאת אומרת, בכל רגע נתון, כ-80 מתווכים, 80% כמתווכים שמסתובבים כרגע בשוק, הם לא בדיוק
הם לא בדיוק, אבל הם בדיוק הורסים ל-20%.
נכון? ולכן אני גם אישית מאמינה שצריך לדעתי להעלות גם את הרמה מבחינת הרגולציה בנושא הזה. לא מספיק רק לעשות את המבחן הקטן הזה בירושלים.
עם חומר פתוח, לא אם אני טועה.
נכון, עם ספר פתוח. שעזוב את זה שגם החומר שנלמד שם הוא חומר שממש לא רלוונטי כמובן לשטח. אני חושבת לדעתי צריך לעשות איזשהו קורס מסוים, איזשהו משהו שיבינו שחבר'ה צעירים שנכנסים לעולם הזה, זה התעסקות עם הכסף הכי גדול של הבן אדם. ולפני שאתה לוקח בכלל דירה לשווק אותה ולמכור אותה ולשים אותה רק ביד שתיים או פייסבוק, זה לא זה. תבדוק בכלל לפני כן את הדירה הזאת, הנתונים שלה בכלל, אם היא בכלל, אתה יכול בכלל למכור אותה לצורך העניין.
דירו, סקי, אני יצא לי לעבוד עם מתווכים בחול.
מה אתה מוכר?
דירוגי אנרגיה, אנשים נכנסים, הם לוקחים, עושים בדיקות.
נכון, נכון, נכון.
דירה בצ'כיה עושים בדיקות של סכנת, נכון. זה הצפה, כל הכאלה דברים. הם גם לוקחים יותר כסף דרך אגב, שזה בסדר. אני חושב שבסוף, כל זה משתכלל. אנחנו גם בעיה שלנו, הישראלים, שאנחנו אוהבים להסתכל גם כמה הוא מרוויח על הגב שלי. אבל בסדר, כן, רגע, אין לנו יותר מדי זמן דרך אגב. בואו נחזור לעולם שלך. אז אוקיי. מה את אומרת היום לאותו אחד שעצמאי, כמוני, כמו קולגות שלנו, שרוצים להתפתח בעולם הזה? איזה כמה טיפים קטנים את יכולה לתת לו?
מבחינה שיווקית אנחנו
כן,
מדברים?
כן, כן.
אוקיי. אז קודם כל, אגב, אתה ספציפית, מקודם אמרת שיש לך מעל 300 תוכניות של רדיו, ואתה נמצא בערוץ יוטיוב. אתה יודע, אגב, אופר, איזה מנוע חיפוש מספר 2 אחרי גוגל הוא המנוע שלנו בעצם? מנוע
יוטיוב, לא.
יפה. זאת אומרת, אם אני, יש לי סרטונים ואני רוצה להיות עם סרטונים, כל עסק מבחינתי צריך שיהיה לו סרטונים. כמו שאמרנו, 70-80% מהקהל הוא צורך את המידע שלו בסרטונים. אז אני רוצה להעלות את זה קודם כל בערוץ יוטיוב. כי יוטיוב זה מנוע חיפוש מספר 2 בעולם אחרי גוגל. אני רוצה להופיע שם. עכשיו אני רוצה לנצל ולמקסם את כל המדיה החינמית שבעצם הרשתות מספקות לי. למה לא להיות שם? אם אני כרגע עושה עבודה על השיווק האורגני, בואו ננצל את זה. יש את הפייסבוק, שכמו שאמרתי, זה גם הראש הפרטי, גם העסקי וגם בקבוצות. יש לי את האינסטגרם, שפייסבוק עכשיו אגב את אינסטגרם, ואז אני יכולה גם לחבר את הממשק ביניהם.
אני רחוק מהאינסטגרם שנות אור. יש לי. אני מקבל סרטונים, אני לפעמים נכנס מדפדף כל סרטונים, חתולים, וזהו, לא.
אז אינסטגרם, למשל, אני צורכת שהמידע מאוד מסוים לנושאים מסוימים שמאוד מעניין אותי שם, ששם יותר חזק המידע באינסטגרם. ההבדל, אגב, מבחינת הקהל, הקהלים, אגב, ביניהם, אם אנחנו רוצים את האנשים היותר מבוגרים, הם יושבים בפייסבוק. זאת אומרת, גילי 20 ומעלה, כאשר 80% אגב לפחות מהגילאי ה-60 ומעלה יושבים בפייסבוק. זאת אומרת, המבוגרים יושבים לי הרבה יותר בפייסבוק. ואם אני רוצה את הקהל עם הכסף, הוא בעצם יושב לי בפייסבוק שם.
באינסטגרם.
בפייסבוק.
אה, אוקיי.
כי זה הקהל המבוגר המבוסס יותר.
אלה שרק קיבלו את הטכנולוגיה, התרגלו אליה, פתאום משנים לה. משנים אותה. אז הם עדיין נשארים בפייסבוק, הם עוד לא עברו, התקדמו לאינסטגרם.
אמא שנמצאת בפייסבוק לצורך העניין, אוקיי? זאת אומרת, הגילאים המבוגרים יושבים בפייסבוק, הקהל היותר מבוגר. הצעירים יותר, הם יושבים באינסטגרם, והיום גם בטיקטוק, אגב.
אוקיי.
אוקיי?
טיקטוק בכלל.
אז טיקטוק, אגב, הולכת בעצם מיועדת, אם לא כבר, לרשת החברתית הבאה. אגב, מייעדים אותה גם למערכת, למחירה גם, בלייבים של מוצרים. והיום הצעירים נמצאים שם, שזה ה-10 וה-20, אבל יחד עם זאת אנחנו יודעים שגם ההורים של הצעירים יושבים שם, צופים ומפקחים. בסופו של יום הם בעצמם נשאבים לטיקטוק ונחשפים לתכנים שם. אז אני אומרת, אם הרשת החברתית טיקטוק הולכת להיות כבר הדבר הבא, היא מיועדת להיות הדבר הבא, אם כבר לא, ויש לי סרטון, למה לא להעלות אותו לטיקטוק?
כלומר, את אומרת... להתחיל לחשוב קדימה.
נכון, אני רוצה כבר לצבור החשיפה, לצבור את הצופים שלי, את הקהל שלי כבר.
ומי שרוצה יותר להתמקצע ולעשות זה בצורה מקצועית, צריך לפנות אלייך, נכון?
כן, בשמחה גדולה.
ואיך הוא עושה את זה?
יוצר איתי קשר.
שם מיטל דהן.
מיטל דהרי.
דהרי, סליחה, דהרי.
ובעצם הוא מגיע אליי דרך הרשתות. הטלפון שלי חשוף שם.
מאוד קל. כן. שמי, עברה לה שעה. בכיף, בלי ריקו, מצטער ריקו.
אני אוכל, אופר, לתת עוד איזה כמה ערוצים קטנים שבעצם
בדקה ורבע יש לך.
אפילו פחות מדקה. יש לנו את פייסבוק ויש לנו את אינסטגרם, שאלו ערוצים שאנחנו צריכים להעלות לשם תכנים באופן קבוע ושוטף, עם הנאה לפעולה בסופו של יום, של צרו קשר, דברו, שתפו, תגיבו. יש לי את הערוצים שהם רלוונטיים לסרטונים, שזה כמו שאמרנו, יוטיוב וטיק טוק. כמובן שאת אותם הסרטונים אני מעלה גם באינסטגרם וגם כן בפייסבוק. יש לי ערוץ שהוא ערוץ שאני מאוד רוצה להיות שם, כל עסק צריך להיות שם, זה גוגל ביזנס, אוקיי? זה בעצם כרטיס ביקור של גוגל, הוא משולב עם גוגל מפס, אני רוצה להופיע שם ולמלא אותו בביקורות, כמה שיותר. ערוץ נוסף חינמי שאני יכולה להופיע בו זה גם בזק עסקים, ערוץ נוסף זה גם יכול להיות גם איזי, ומי שיש לו מוצרים פיזיים שהוא מוכר, יש לנו גם מרקט, יש לנו גם ערוץ בגוגל שאנחנו יכולים גם חינם גם לשווק את המוצרים שלנו, זה כבר למוצרים ולא לשירותים.
החכמנו, למדנו, ניישם אולי חלק. תודה רבה מיטל שהגעת אלינו.
תודה רבה אופר.
שיהיה סוף שבוע מקסים, חתימה טובה, מי שצם שיהיה גם צום קל. אנחנו נחזור עוד שבועיים, כן, לא, אחרי סוכות, זה עוד שלושה שבועות כמעט, אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן, עם דרור באולפן. תודה רבה לשוקי ואוסנת על כל העזרה כאן והמקום המקסים הזה, רדיו סול. תודה רבה מיטל פעם נוספת. סוף שבוע נעים, שבת שלום, שנה טובה, צום קל, חתימה טובה, בריאות ואושר. ביי ביי.
תודה.